אתם מאזינים לפודקאסט Participation, כל מה שחשוב לדעת על שיתוף מטופלים לשינוי מערכת הבריאות.
אהלן אורי.
אהלן ליאת, מה העניינים?
בסדר גמור, מה קורה? טוב, אז אנחנו בפרק שהוא פרק אקס-טריטוריאלי לפודקאסט שלנו. אני אעשה קצת אוריינטציה, אחרי שהקלטנו כמה פרקים, הבנו שהגיע הזמן לדבר קצת עלינו, ואני חושבת שלא סתם התחמקנו מהנקודה של לדבר עלינו, כי זה קצת אישי ולא פשוט. אני אגלה למאזיננו שהייתה לנו שיחה באחת הנסיעות חזרה הביתה, ואני פתחתי בפניך שאת הסיפור האישי שלי תמיד קשה לי נורא לספר, משהו שם עושה לי קווץ', ולא נעים בגב, אבל לשנינו יש בעצם סיפורים אישיים שמביאים אותנו לפה, חוץ מהצד המקצועי, אולי הסיפורים האישיים שבחרו בנו כדי לצאת לצד המקצועי, ובעצם רצינו קצת לספר למה אנחנו, מי אנחנו, למה אנחנו, ולמה אנחנו עושים את הפודקאסט הזה.
נכון, אז בוא נתחיל בלמה הפודקאסט.
יאללה.
אז הפודקאסט מדבר על שיתוף מטופלים, במובן מאוד מאוד רחב שלו. זאת אומרת, אנחנו רוצים לדבר על שיתוף המטופלים, החל מ... בין המטפל למטופל בפגישה האישית, ומה זה אומר שיתוף מטופלים ברמה הזאת, ועד שיתוף מטופלים ברמת מערכת הבריאות, האפיון של מערכת הבריאות, תפקיד המטופל בתוך הדבר הזה של איך מעצבים את מערכת הבריאות, איך מעוצבים השירותים, מה הם עושים, איך מעצבים את המוצרים, איך חוקרים את המוצרים. זאת אומרת, בכל נגיעה שבה אפשר להגיד מדברים על בריאות, מה הצד של המטופל, ומה הצד של המטפל במובנים מסוימים, ואיך זה אמור לעבוד ביחד.
וגם איך יוצרים את הדבר הזה, זאת אומרת, זה לא רק לחשוב על זה שיש המטופל, בוא נדע באמת, כולם יודעים שיש המטופל.
לא, על השיתוף שלו.
נכון.
מה זה אומר שיתוף מטופלים, ואיך זה נראה, והעצמת מטופלים, ויש לזה המון המון שמות וכדומה, וזה הסיבה שאנחנו יושבים פה, ובגלל זה נקרא participation, יש זה חלק מ-participation, שזה שיתוף, ו-patient, מטופל. participation.
וזה המצאה של אורי, אנחנו ניתן לו קרדיט על השם.
יש לי שני שמות טובים כל החיים עשיתי, אז זה מצוין.
וזה אחד מהם.
כן.
נכון.
טוב, אז רגע, ספרי לנו, מי את, ליאת?
אז ליאת רותם מלמד, היום אני עצמאית, אני עובדת כיועצת לחברות בתחום הבריאות, בעולמות של חדשנות דיגיטלית, גם בעולמות של שיווק, וגם בעולמות של חדשנות באופן כללי בבריאות. אני גם מרצה על זה, גם במסגרת אקדמית וגם במסגרות לא אקדמיות. אבל בליבי וליבי אני עדיין עיתונאית, הייתי הרבה שנים עיתונאית. התחלתי את דרכי במקומונים אלה שקוראים בשירותים, סליחה.
איזה מהם?
בעיתון ירוק של הוד השרון. הוד השרונים.
תכף אני אספר לך על, על החיבור בינינו. כן,
אצל ארז מהירה, אז בעצם שם הייתה ההתחלה שלי. כתבת מוניציפלית של פעם, שמקטטת רגליים במסדרונות העירייה וכולי וכולי.
איך קוראים לראש העיר שם? אני חושב שגם אני
אז היה עזרא בנימיני, אחרי זה חי אדיב,
אז כן. אני חיסיתי את הוד השרון בתקופה של חי אדיב קצת.
אז כן, מחי אדיב, ושם בעצם, משם המשכתי למקומונים של בעצם של הרשתות הגדולות, של מעריב, ומשם עברתי להיות כתבת בידיעות אחרונות כמה שנים. כשהתפקיד האחרון שלי בעיתונות היה בוויינט, ובעצם שם הייתי כמה שנים טובות, למעלה מ-5 שנים, תחת דורון קופרשטיין, שעד היום הוא גם חבר יקר וגם אולי המורה הטוב ביותר שהיה לי לדיגיטל ולבריאות. שם נחשפתי לעולם הבריאות, בצד הלא מטופל שלו, הלא מטופלי שלו.
אולי דווקא כן.
אולי גם. ולעולמות הדיגיטל, זה בדיוק היה בתקופה שוויינט הפך להיות מעיתון דיגיטל, עיתון ברשת לאתר אינטרנט, ויש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה. זה באמת היה בית ספר הכי טוב לזה, וזה היה גם המקום האחרון שבו הייתי עיתונאית. לצערי, קשה להיות עיתונאי במדינת ישראל. כן, שנינו יודעים את זה.
גם עבודה קשה וגם תגמול הוא הרבה פעמים
קשוח. לכלכל משפחה במשכורת של עיתונאי, זה לא מאוד מאוד הגיוני. בשנים האחרונות כבר מאוד ארוכות, יש לומר, אני בצד העסקי יותר, הייתי סמנכ"ל דיגיטל, והקמתי וניהלתי מחלקה לשיווק דיגיטלי ותקשורת בחברת פארמה, ובשנתיים ומשהו האחרונות אני עושה את זה מבחוץ בתור יועצת, בלי הישיבות הארוכות, עם הכיף של העשייה. ואני אומרת תמיד שאני בלב עדיין עיתונאית, כי אני עושה המון המון דברים שלא קשורים ביום יום המקצועי שלי, אלא קשורים לרצון שלי לתרום ולשנות את מערכת הבריאות. מתנדבת בכל מיני עמותות, מלווה אותן, הפודקאסט שלנו, הקמתי קהילת פייסבוק מאוד מאוד גדולה של נשים, שנקראת נשות עולם הבריאות מתאחדות, שגם שם עשינו המון המון מפגשים אונליין, שאורי, אני אגלה לכם סוד, זעק למה רק לנשים כל פעם מחדש. עוסקת המון גם בעולמות של נשים, אחד הפודקאסטים שלנו יעסקו גם בזה, נשים בבריאות, וזהו, זאת אני, כמו שאומרים.
אוקיי, זה החלק המקצועי, ועכשיו למה את באמת פה?
עכשיו השאלות הקשות.
כן, למה את באמת פה?
אני חולה כרונית הרבה מאוד שנים, מגיל 14, במחלה שאז, היום היא כבר לא מוגדרת נדירה, אבל אז הייתי פחות או יותר הילדה היחידה שהיה, שבמדינת ישראל הכירו, יש לי איזה בעיה במערכת החיסונית, ושנים אני בעצם גדלה בתוך מערכת הבריאות, מילדות לטוב ולרע. ורואה איך מתעלמים ממטופלים, מהמטופלת הספציפית הזאת, וגם רואה את הצד השני, איך יש מקומות שכן משתפים מטופלים בצורה טובה ומשמעותית, ואת השינוי שזה עושה, אני יכולה להגיד עליי באופן אישי, גם המחקרים תמיד מראים את זה, אורי ואני אומרים את זה כל הזמן, אבל לי באופן אישי, הטיפול תמיד היה טוב יותר, כששיתפו אותי, באמת, ולא רק בתור סיסמה. לאורך החיים עברתי עוד אי אלו, עד היום, מפגשים עם מערכת הבריאות מהצד האישי. אני חושבת שכולנו עוברים, אבל זה הפך להיות איזושהי משימת חיים. לבוא ולהראות לממסד הרפואי, נקרא לו, למה כל כך כל כך חשוב להתייחס למטופלים בצורה שוויונית ומשתפת באמת, וכמה הטיפול טוב יותר. אני תמיד מספרת שהיה לי לפני כמה שנים מקרה של מחלה לא נחמדה, ואפשר היה לגלות אותה כנראה כמה שבועות קודם, אבל הרופא, ההמטולוג שנכנס אליי לחדר, אפילו לא נכנס, אני הייתי מאושפזת, הוא רק עשה צעד אחד פנימה, ואמר לי, למה את מתנגדת לעשות בדיקת מח עצם? ואני אמרתי, אני לא מתנגדת, אני רק רוצה שתסביר לי למה צריך. אני לא מסביר, ויצא. וכך וואו. יצא, כן. עכשיו, אני כבר הייתי עמוק בתוך החיים המקצועיים של שלי היום.
הנה סיבה לקום מהמיטה, לא משנה מה.
הנה סיבה לקום מהמיטה, לא יכולתי לקום מהמיטה, עם המוגלובין 6 הייתי אז, זה לא ממש היה אפשרי, אבל במשך ימים עוד אחר כך נכנסתי עמוק עמוק לתוך הקשנות שלי, של אני לא עושה, אני רוצה שיסבירו לי, אני לא עושה. וכל מה שהוא היה צריך זה לעשות עוד שני צעדים פנימה, לשבת על הכיסא, ולהגיד, אוקיי, בואי רגע נדבר על זה, אלה הסיבות, זה מה שאני חושב, נורא חשוב שנעשה את זה עכשיו, אני חושב שזה יקדם אותנו 20 צעדים קדימה, עתיתי, וכפי הנראה הייתי אומרת כן.
וואו, ולא השתמש בדוקטור גוגל כדי לגשר על הפער?
פחדתי, אני חושבת, אז להשתמש בדוקטור גוגל כדי לגשר על הפער.
זה מה שקורה שחיים בחיים המקצועיים, ואומרים, וואי, הכל שם מלא מיסאינפורמציה, וזה אני לא מתאפק.
במקרה הזה התאפקתי. אבל כן, זה היה עוד אחד מהמפגשים האלה של הצד המקצועי פוגש את הצד האישי, באותו רגע, אתה יודע,
לא... ועד כמה יש ניתוק.
נכון, בדיוק. באותו רגע לא צעקתי לו, דוקטור, אתה צריך לשתף אותי, כי אני המטופלת, וככה זה צריך לעבוד, אלא פשוט התחפרתי לי עוד יותר עמוק, וזה מה שעושים מטופלים, אנחנו רואים את זה כל הזמן. אז זו רק דוגמה אחת, מיני כל כך, כל כך רבות, שהיו לי במפגשים עם מערכת הבריאות, בתור מטופלת, מטופלת מקצועית, נקרא לזה. אנחנו נדבר עליהם בפודקאסטים הבאים.
Patient expert. כן. טוב, מה, עכשיו תורי?
כן, הנה, הגיע החלק שלך, אורי, מה חשבת?
אז אני אגיד שגם אני התחלתי בעיתונות, לא בירוק, דרגה אחת מעל. התחלתי בתור כתב...
תופס תחת על המקומונים.
התחלתי על השרון.
אוקיי. היה חלום אז להיות על השרון. היום זה נקרא ידיעות השרון.
אז התחלתי בעל השרון. את האמת שאם להיות הוגן לעצמי, התחלתי לפני זה. כי התחלתי בתור איש יחסי ציבור. את האמת, העבודה הראשונה אחרי צבא טיול, בלה בלה בלה, או לפני צבא טיול וזה, היה איש יחסי ציבור בדיגיטל לחברות הייטק בשנת 2001. עכשיו, מי שזוכר, שנת 2001, היה משרד יחסי ציבור.
עידן הפורטלים.
אני יליד רעננה, גרתי אז ברעננה, ועבדתי במה שהיה פעם נקרא קופי בין, שזה סוג של גרסה מאוד מאוד מוקדמת של ארומה, שנעלמה מאז וזה, והייתי בריסטה, וממול היה משרד יחסי ציבור, שנקרא דורן תקשורת, והייתה מישהי מדורן תקשורת שהייתה שותה קפה קבוע. ואתה יודע, את מתחילים לדבר, ואז היא אומרת, כן, אני עובדת פה במשרד יחסי ציבור, ואני כמו איזה, זה, הייתי סטודנט, אמרתי, שלום, שמי אורי, אני סטודנט לתקשורת, אני עובד פה, אבל אני ממש אשמח זה.
אתם צריכים מתמחים?
בדיוק, אתם צריכים עובדים וזה וזה. אפלה ופלה, הגעתי לרעיון. הלכתי לרעיון, והבעלים של משרד יחסי ציבור הזה הכיר את אבא שלי. כי אבא שלי היה יבואן של ציוד מחשבים, והוא היה כתב הוא התחיל בתור כתב מחשבים, והם הכירו, מה, אתה הבן של יעקב גורן, וזה וזה. כן, ואבא שלי אמר, כן, אני מכיר אותו, בלה בלה בלה. בקיצור, קיבלתי תפקיד להיות עוזר תקציבאי, שאחראי לעשות יחסי ציבור לחברות הייטק, לסטארט-אפים, דרך האינטרנט לעולם. עכשיו, האינטרנט היה, גוגל עוד לא היה מנוע חיפוש פופולרי.
הוא לא היה מנוע חיפוש פופולרי, הוא לדעתי כמעט ולא היה.
כן, אם את זוכרת, היו אז ירחונים, ודיברו על ירחונים ורטיקליים, ופורומים ורטיקליים, עשיתי את זה, ואז היה boom.com, התפוצץ, ויחד איתו התפוצץ המשרה שלי. הייתי אחר כך עוד פעם איש יחסי ציבור לאיזה תקופה עוזר תקציבאי כזה, ואז חזרתי לקופי בין, ומהקופי בין עברתי שוב לעל השרון.
זה בגלל שגם המשרדים שלו היו קרובים.
נכון. לא בדיוק, שם זה הגשתי בקשה וזה, ופה ושם, והתקבלתי להיות כתב לענייני משהו, לא ידעתי מה, רציתי נורא חינוך, היה לי כאילו אג'נדה וזה ופה, ואז הגעתי לישיבת מערכת הראשונה, ואמרו, תכירו, זה אורי הוא כתב הבריאות, ככה גיליתי שאני כתב הבריאות.
גדול.
ונהייתי כתב בריאות, הייתי במשך כמה שנים כתב בריאות של על השרון, עם תחקירים, עם עבודה, עם כיסוי של מערכת הבריאות, אחר כך גם משפט, את מוניציפלי, כמו במקומונים, כיסיתי איזה 700 דברים. ואז הייתי שחסי ציבור בתחום הבריאות. כמה שנים טובות, בסוף ניהלתי מחלקה או חטיבה בתחום הבריאות במשרד שעבדתי בו, שנקרא זיורו, אחר כך שלום תל אביב. ואז עברתי לתעשייה, עברתי לצד של הלקוח, כמו שאומרים. לנאופארם, הייתי הדובר, ומאוד מהר אחרי זה נהייתי מנהל הדיגיטל, ואנחנו שוב מדברים, אני אזקן ברמות, ב-2008 עברתי, והתחלתי, 2009 התחלתי לנהל דיגיטל, זה שנה אחרי שפייסבוק בעצם נפתח לקהל הרחב, מחוץ לארצות הברית, והתחילו עמודי פייסבוק וקמפיינים, ונהייתי מנהל הדיגיטל, והתחלתי לדבר על זה, ושם גם, אני חושב, התחילה האג'נדה שלי, זה מהרצאה, יש מצב שעוד נקדיש לזה פודקאסט, מהרצאה של בחור שהוא עד היום חבר גם, קוראו לו E-Patient Dave, או Dave the Bronkart. הרצאת TED שאני ממליץ לכולם, וזה הפיל לי 7,000 מסימונים, תכף נסביר למה. ומאז התחלתי להתעסק בזה, באיך הנושא הזה של הדיגיטל, והוא בכלל מתחבר עם העצמת מטופלים, וכמובן לאט לאט התרחבו היריעות. אחר כך הייתי עצמאי גם, עשיתי בערך מה שאת עושה, בחברה עצמאית שהתעסקה בייעוץ בחדשנות, שיווק דיגיטלי וכו' לחברות וארגונים בתחום הבריאות. 3 שנים, ובשש שנים האחרונות הייתי בטבע. ניהלתי את השיווק הדיגיטלי, הקמתי וניהלתי את היחידה לשיווק דיגיטלי בטבע ישראל. ואחר כך עברתי, הצטרפתי להרחבה של היחידה הגלובלית של השיווק הדיגיטלי. זהו. ועוד כל מיני דברים בדרך. מרצה הרבה.
המון, המון, המון. ומי שלא קרא את הבלוג של אורי היפוכונדר, הפסיד.
אז אני, ב-2009 התחלתי לכתוב בלוג, שעד היום החזיק מעמד, שקוראים לו היפוכונדר, וכמו participation, יש לו כמה רבדים, היפוכונדר זה גם טריביוט ל-E-Patient Dave, בגלל שהוא נורא השפיע עליי.
עכשיו הבנתי, פעם ראשונה.
נכון, וגם היפוכונדר, כי אלה השנים, גם היום זה עוד קופץ, שכל פעם שמדברים על אינטרנט ובריאות, מדברים על סייבר-חונדריה. סייברחונדריה היא הפרעה מוכרת של אנשים שנכנסים לאינטרנט, וזה מחמיר את החרדה שלהם ואת ההיפוכונדריה שלה. אז קראתי לעצמי היפוכונדר כמחאה נגד הסייברחונדריה. אחד הפוסטים הראשונים שלי היה, אם אתה מחפש כאב ראש בגוגל, לא תמצא שאתה חולה סרטן. עשיתי כזאת בדיקה.
שהתרסת לי מלא הרצאות עכשיו.
עשיתי כזאת בדיקה, ובישראל בזה, כל 3 העמודים הראשונים של גוגל על כאב ראש, הם או קופות חולים או בית חולים. אז אם אתה מוצא שאתה חולה סרטן בגלל גוגל בישראל, כשיש לך כאב ראש,
חפרת יותר מדי.
כאב ראש, זה אומר שמישהו בכללית, או במכבי, או במאוחדת, או באיכילוב, או בבלינסון, כתב שזה יכול להיות סרטן.
עשה עבודה פחות טובה.
יש, הייתה כתבה של ויינט שזה הופיע כאילו כנושא מספר 17 שלה, אני נותן את זה כי זה יכול להיות, אבל זה לא התוצאה הבסיסית. רוב הדבר הזה אומר ככה כמול, ואם זה לא עובר, תלך לרופא, שזה הגיוני. זהו, זה אני. ברמה האישית, אני לא... זה כואב לי, אבל אני מספר את זה תמיד, כי אני חושב שזה נורא נורא חשוב להבין למה אני מדבר על זה. ואני מדבר על זה כי עוד לפני שהייתי עיתונאי בריאות, אבא שלי חלה בסרטן, בסוף שנות ה-90, הוא נפטר ב-2004 וליוויתי אותו, ובתור הילד במשפחה והכי צעיר, הייתי גם אחראי על ה... אתה תלך לאינטרנט לחפש, והתחלתי בעצם לעשות מה שהרבה מטופלים עושים, או יותר נכון גיליתי אחר כך שהרבה עושים, וזה לחפש מידע באינטרנט על מה שאבא שלי עובר בפועל. מה זאת המחלה? הייתי כותב את השמות של התרופות ומסתכל על תופעות לוואי וחוזר לאבא שלי ואומר לו, מחפש תרופות חדשות מה-FDA, מדפיס מחקרים והולך איתם לרופא, ומקבל תשובות הגיוניות, למה זה לא מתאים או כן מתאים. אני חייב להגיד, הרופא של אבא שלי היה מאוד סבלני לשטויות שלי.
זה, אבל... זה יוצא דופן בימים נכון. של אז, ב-2004.
נכון, נכון, נכון. אבל אני תספר משהו על זה. והייתי הולך גם לעשות המון דברים ולהביא תופסי 17, ולמדתי את המערכת ברגליים אז בתור איש צעיר. קרגיבר. גם החיות שלי השתתפו בזה, אבל לי היה את החלק הזה של המידע, אני הייתי האחראי על המידע. אבל דברים קרו, כי למשל, השגתי לאבא שלי חוות דעת שנייה, ממרכז ההשתלות הכי גדול בארצות הברית, שבאותה תקופה פתח... ערוץ ל-Second Opinion בחינם למי שפונה דרך הדיגיטל.
וואו.
אז באיזשהו יום דיברתי בטלפון עם המטולוג מומחה מפרד האצ'ינסון סנטר, שזה אחד המרכזים אם לא הגדול ביותר בתחום של השתלות מח עצם וסרטני דם בארצות הברית, ללא עלות. בגלל האינטרנט. למדתי לקרוא מחקרים, למדתי למצוא מידע רפואי ברגליים. בהמשך אחותי הגדולה גם חלתה, גם אותה טיפלתי, בה טיפלתי יחד עם אחותי, וגם שם האינטרנט בא לעזרתי, כי לקח 3 ימים מהרגע שנכנסנו לבית חולים ועד שאמרו לנו שהיא חולה בסרטן, למרות שהם ידעו בערך מהשנייה הראשונה. היה לה גידול כל כך גדול, שאם לא ידעו מהשנייה הראשונה, מישהו היה עיוור, כי כנראה בצילום סיטי, ואני הבנתי את זה קצת עוד במיון, אבל הסרטן לא היה הדבר המעניין, אני אסביר. לאחותי היה איזשהו קריש דם, שהם לא הצליחו להסביר איך הוא הגיע. אז מה שעניין אותם זה להבין את המקור של הקריש דם. ורק אחרי 3 ימים הם גם תרחו להגיד, נכון, יש לך גם סרטן. עכשיו, אני גיליתי את זה למה. אחד הדברים של תיק רפואי ממוחשב עשה, הוא העלים את הפתקים. זוכרים שפעם היו כאלה
תיקיות.
דברים? תיקיות, בדיוק. נכון. והיית יכול לפתוח ולראות את התיק הרפואי ולקרוא. אצל אבא שלי הייתי עושה את זה המון. קורא, 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 לומד, מבין את זה. יש תיק ממוחשב. אין יותר, כמעט שום דבר לא עובר עם המטופל, נכון. כי הכל עובר במשב. למעט הדמיות. אין חיבור ממוחשב בבית חולים, אז שולחים עם ממו. ואז לקחתי את ההבחנה שמבקשים, והבנתי שזה כנראה זה. אבל שתקתי, לא אמרתי לאחותי, כי אמרתי, אני לא אומר משהו עד שאני לא בטוח שזה זה, כי מה אני צריך להכניס את החרדה הזה? אני עם עצמי אכלתי את עצמי זה 1.5 יום, ואז הודיעו לאחותי, זה לא הפתיע אותי. וכך בהמשך. זהו, ובהמשך, בזמן הקורונה, גם אשתי וגם אחותי השנייה חלו בסרטן השד, והם דוגמה לחשיבות הגילוי המוקדם. התגלו מוקדם, עברו טיפולים לא פשוטים, יחד עם קורונה מאוד מאוד מפחידה לאנשים שעוברים טיפולים שמערכת החיסון שלהם סובלת מהם. זהו, אז אני מכיר את המערכת מהמון המון כיוונים שלה, אבל גם מהכיוון של קרטקר. בעצמי, תודה לאל, כרגע...
תפו.
לא חולה בשום דבר...
יש פה מלא עץ, אנחנו לא נדפוק עליו, זה יעשה רעש.
אבל להיות מטפל זה חלק מלהיות גם מטופל, אני חייב להגיד, להיות מטפל עיקרי זה עבודה. יש לזה את המשמעות של זה, אולי נקדיש לזה גם, אבל מטפלים ומטופלים, הם בצד המטפל העיקרי, הם חלק מהדיון הזה. ומפה זה רק מחזק את ההבנה שלי ואת הצורך שלי לשנות את התהליכים האלה. ואני חייב להגיד, כמטפל שמדבר על טיפולים מועצמים, לפעמים אני חוטא לתפקיד שלי.
למה?
כי אני לא כזה מועצם. כמוך, לפעמים אתה נעלם דום, או שאתה לא מבין, ואני כאילו מנומס מדי אולי, ולא שם את הרגל על השולחן. אבל אני מוצא את הדרכים שלי לעשות דברים. אני גם צרכנית אני אדם גרוע, אז, זה משפיע גם על זה, לא משווה, לא מתזה. אבל אני כן עושה את הדברים, וכן יודע להסביר, וכן מבין את הלוגיקות של הדברים. יכול להיות שאני הרבה זמן מדי עם המערכת, ולפעמים אני מבין את המערכת יותר מדי, במקום להגיד...
מזדהה לא, זה... איתה במקום...
כן, להגיד, זה לא הגיוני. כן. איך יכול להיות שזה ככה קורה? אבל... אני כל כך מבין גם את הקשיים מהצד השני, ויודע מה...
חוץ מזה, אנחנו שנינו אנשי הלא נעים לי, לא נעים לי להפעיל קשרים, לא נעים לי של שאלות, לא נעים לי...
להפעיל קשרים, או לפחות זה, כשאשתי הייתה חולה, הפעלתי קשרים. אבל באמת, לעצמי קשה לי, לאנשים אחרים אין לי בעיה, אבל אצל אשתי הפעלתי קצת קשרים, כדי להגיע לאן שאנחנו צריכים. אפרופו, לא דרמה, אבל כן. אם יש, תפעילו. זה... שוב, לא בהגזמה, אני עושה את זה מעט מאוד.
חלק מהעצמה שלנו.
מעט מאוד אני עושה את זה, כי אני חושב שזה כאילו לא הוגן. אבל לפעמים כשזה מגיע נורא נורא קרוב, אין ברירה, אתה תעשה הכל בשביל לקבל את הטיפול הכי טוב. אז זהו, זה למה אני עושה את הדבר הזה, והפודקאסט הזה זה משהו שמנקר לי בראש כבר הרבה זמן. ואז ניכרנו אחד לשני בראש.
ואז נפגשנו אין ספור פגישות, ואמרנו, בסדר, מקליטים בשבוע הבא, מקליטים בשבוע הבא, ואז עברו שנתיים.
נכון. אז זהו, אז זה participation. אני אתחיל במסורת. תעשו לייק לפודקאסט, תפיצו לכל מי שאתם חושבים שחשוב שישמע את זה, אם זה הרופא שלכם, אם זה חברים שלכם, אם זה חברות שלכם, תפיצו בפייסבוק. תנו לנו ריוויו אם אנחנו מספיק טובים. אם אנחנו לא מספיק טובים, אל תתנו לנו ריוויו. זהו, תודה.
אנחנו מוכנים לשמוע גם ביקורת, אורי.
כן, אבל לא בפאבליק, תשלחו במייל.
ואנחנו יכולים להגיד משהו נוסף, זה שאנחנו, הפודקאסט מושתת על שיחות של שנינו, אבל אנחנו גם תמיד נשמח לארח אנשים נוספים שיש להם נגיעה לתחום. אז אם אתם חושבים שאתם מספיק חשובים ומעניינים, וגם אם לא, אבל אתם רוצים להתארח בפודקאסט, דברו איתנו.
נכון. נשים איזשהו אימייל בלינק של הפרקים, או איזשהו לינק לפניות, ונהיה איתכם בקשר.
יאללה, ביי.
ביי.